הכפיפות של הדרג המדיני על הצבא היא מוחלטת. היא לא יכולה להיות אחרת. הצבא, מפקד הצבא, כפוף לקבינט, כפוף לממשלה, כפוף לגמרי. ואין לו שום מעמד. כשהוא לא יכול לבוא להגיד, תשמעו, אני לא מוכן לקבל הודעות בטוויטר. מי אתה? זה פשוט מוציא אותי ומקומם אותי. מה זאת אומרת? אתה כפוף. אתה תקבל הודעות, אני אמרתי פעם אחת, גם עם תייר. שלום, אנחנו בפודקאסט התשיעי של הפרופסור והווינר. אני פה עם תת אלוף במילואים ארז וינר, ונדבר היום על, קראנו לזה הרמטכ"ל, שר הביטחון ומה שביניהם. בכלל, על כל מערכת היחסים בין, בוא נגיד, הצבא, אבל זה בסופו של דבר הרמטכ"ל, לשר הביטחון, לקבינט הרי אנו עדים נגיד, בעשרה ימים האחרונים, לכמה מתחים ואירועים, וחשבנו שטוב יהיה שנדבר על הדברים, ואולי נתחדד אנחנו, וגם הציבור, מי שמקשיב לנו, יוכל גם הוא להתחדד ולהבין איפה אנחנו חיים. אז אולי, ארז, בוא נתחיל איתך, תיתן אתה את תמונת המצב שלך, איך אתה רואה את הדברים, ונמשיך משם.
בשמחה.
כלומר, ארז, שלך יש פרספקטיבה מאוד... נגיד לצופים, או למאזינים, שלך יש פרספקטיבה מאוד רחבה, כי אתה היית עוזר, גם היית רל"ש של מופז, וגם היית עוזר רמטכ"ל גבי אשכנזי, וכמובן בתקופה האחרונה היית, למעשה למעלה מ-10 שנים היית בראש צוות התכנון של פיקוד דרום, אז יש לך פרספקטיבה מאוד רחבה על הדברים. אז מתוך זה אולי כדאי שדבר ארז.
תראה, זה גם כראש לשכתו של מופז, שהיה סגן הרמטכ"ל, בדיוק בתהליך הבחירה, הוא התמודד אז מול אמנון ליפקין, מול מתן וילנאי, כשאמנון ליפקין שחק הרמטכ"ל, וכבר שם שר ביטחון יצחק מרדכי מול ראש ממשלה בנימין נתניהו, חוויתי את הדילמות ואת המורכבויות, ו... כמובן שכעוזרו של הרמטכ"ל גבי אשכנזי בתקופת המאבק הגדול של שר הביטחון אהוד ברק נגדו, חוויתי וגם נקרא צולקתי מהתהליך.
אתה לא לבד.
אתה אומר יש פה שותף לפשע.
יש פה שותף, כן.
אז בהחלט יש פה, יש תשתית לשיח הזה, ואנחנו רואים את ה... התמשכות של השיח גם במלחמה האחרונה. זה לא התחיל היום, זה התחיל בוויכוחים עוד בשלבים הרבה יותר מוקדמים עם שר הביטחון גלנט מול קבינט, מול ראש הממשלה, שר הביטחון גלנט והרמטכ"ל הרצי. אנחנו רואים את זה גם היום שהרמטכ"ל התחלף ועדיין ויכוחים ועימותים. ופה אני חושב שהדבר המשמעותי הוא לעשות הבחנה בין מחלוקת לשם שמיים לבין מחלוקת שאינה לשם שמיים, אם נשתמש במונח ממקורותינו של מחלוקת קורח ועדתו, שגם שם המחלוקת הייתה מול משה על מי מנהיג ומי מכתיב וכדומה. חייבת להיות מחלוקת, בריא שתהיה מחלוקת, צריכה שתהיה מחלוקת. זאת אומרת, כשיש חד ממדיות, כשהצבא מגיע לקבינט ואומר זאת התוכנית או זה הרכש, קבלו אותו, תחתמו ונתקדם הלאה, לא טוב. כשהדרג המדיני מנסה להכתיב לדרג הצבאי מה לעשות מעל לפתף, גם לא טוב. השיח הוא ממש מחויב המציאות, הוא ממש יקר ערך, ובתנאי שהוא מתבצע באמת בצורה מקצועית ובצורה עניינית ככל שניתן. כשהצבא מגיע ושם חלופות, שבידי הדרג המדיני יש כלי לבחינה ולניתוח של אותן חלופות, המועצה לביטחון לאומי שהיא בחוק מוסמכת ואמונה על העניין הזה בהמשך ללקחי ועדת וינוגרד של מלחמת לבנון השנייה, כשזה קורה ועל השולחן שמים נקודות כבדות משקל לביטחונה של מדינת ישראל, אזי העניין מבורך. הבעיה מתחילה כשהוויכוח מתחיל להיות לא מקצועי, שהוויכוח הוא לא ענייני, ואיך שהוויכוח מקבל פנים פרסונליות, והכי חמור במקומותינו, זה כאשר שני הצדדים, כל אחד מתדרך את מקורותיו, כתביו ואנשיו, וראינו את זה מאוד מאוד בשבועות האחרונים בעיקר, ראינו את זה סביב השיח על התוכנית המבצעית להכרעת החמאס, וראינו את זה גם ממש בשבוע האחרון סביב סוגיית תהליך מינוי הקצונה הבחירה בין שר הביטחון קץ לרמטכ"ל אייל זמיר. כשהמחלוקות מתחילות לזלוג מהחדרים הסגורים, כשהמחלוקות מתחילות לזלוג מהענייניות לפרסונליות ולפוליטיקה, אזי הדבר ממש לא מבורך, ואזי הדבר פוגע בסוף. בזמנו כשהיינו מצויים באותו מאבק יצרי של שר הביטחון ברק נגד הרמטכ"ל אשכנזי, ולפעמים גם אני וגם אחרים היינו אומרים לגבי, אבל צריך להגיב וצריך להגיד, והוא אמר לנו משפט שנחקק בזיכרוני. הוא אמר שגברת כהן בסדרות קמה בבוקר ופותחת את העיתון או את הרדיו או את הטלוויזיה, היא לא צריכה לשמוע שהרמטכ"ל ושר הביטחון של ערבים, היא רוצה לחוש תחושת ביטחון שלמעלה יש מי שיודע מה שהוא עושה, וזה התפקיד של אותם בעלי תפקידים בכירים, מבלי כמובן לבטל את השיח המקצועי.
טוב, בסדר ארז, אני מבין מה אתה אומר. אני רוצה לעלות רגע, לא, או לרדת, לא משנה, כאילו, לסיפור המוסדי, לסיפור ה... איפה אנחנו, באיזה סיטואציה ממסדית אנחנו נמצאים, שלטונית. אחד, אחרי פשרה מפאיניקית במלחמת יום הכיפורים, מחוקק חוק הצבא, שיצר איזה אנדרוגינוס, אמר הרמטכ"ל, נתון למרות הממשלה וכפוף לשר הביטחון. מישהו מבין מה זה? אני גם לא מבין. ומי שהיה, יהודה בן מאיר, שהיה בזמנו שר החוץ, סגן שר החוץ במפדל, והוא היה בוועדה שגיבשה את החוק הזה, אמר לי שלא רצו שם, זה הכל היה עניין של קוניונקטורלי, ולא רצו לפגוע בזה ולא רצו לפגוע בזה, אמרו בסדר, בואו נעשה את זה ככה. מצאו את המילים בעברית שמתאימות, כפוף ומרות, והלבישו את זה. אבל זה פשרה מפאיניקית שהיא, בואו נתחיל ככה, היא עם כל החטאים. לא קבעו מי הוא המפקד העליון של הצבא, אמרו הממשלה, אמרו הממשלה. הממשלה היא המפקד העליון, נגיד באמצעות הקבינט, בסדר. אבל זה לא דבר אופרטיבי. בפועל מה שקרה, שהרמטכ"ל, גם זה נאמר באותו חוק, הוא הדרג הפיקודי העליון בצה"ל. זאת אומרת, כל מה שקורה בצה"ל, הכל, מכוער עד חרטום, זה בסמכות הרמטכ"ל. עכשיו, עוד לפעמים צריך ללכת לקבל אישורים. למשל, אם הוא צריך תקציב, הוא צריך ללכת לבקש כסף, לתוכניות רכש, הוא צריך לוועדת שרים להצטיידות, יש כל מיני דברים. ובמינויים, זה נוהג שנקבע בזמנו על ידי בן גוריון, אמרו, אוקיי, מדרגת אלוף משנה, אתה הזכרת לי אתמול שבן גוריון עשה את זה, כשבין אלוף משנה לאלוף לא היה כלום, לא היה תת אלוף. תת אלוף, אני מזכיר, באוצר אחרי מלחמת ששת הימים, בן גוריון.
ובן גוריון גם עשה את זה כי הוא רצה לוודא במפורש, שמה שנקרא, שמי שמתקדם בדרגות הבחירות, הוא בהכרח יהיה אלוף ורמטכ"ל ברבות הימים, יגיע מהמפלגה הנכונה.
עם אלפי שלומנו, מה שנקרא, כן. הפוליטיזציה שם חגגה פי עשר יותר גדול מעכשיו. אוקיי, אז זה המצב, אבל התופעה הזאת, יש לה מחירים גדולים שאנחנו משלמים עליהם. זה שהרמטכ"ל, לא, הוא היחיד בצה"ל שיכול לתת פקודות בסדר גמור לכל שדרת הפיקוד מלמטה, הוא היחיד שיכול להפסיק תפקיד לקצין, היחיד. גם אם כל הממשלה תעמוד על הראש, זה הרמטכ"ל. ובמקום אחד, אפרופו הלהט שהיה עכשיו בסיפור של המינויים, במקום אחד יש לשר הביטחון פרורגטיבה בהקשר הזה. אני מדבר שעוד לא, יש לו עוד נקודות נגיד שזה, אבל הוא לא אינסטנציה, כי גם אם צריך לעשות איזה מבצע או משהו, צריך ללכת לקבינט, יש איזה שרשרת של אישורים שצריך לעשות. אבל בסמכותו היחידה, יש לו שתי סמכויות עיקריות אגב בהקשר לכוח אדם. אחד זה כמובן לאשר מינויים מדרגת אלוף משנה ומעלה, והשני זה להביא את הרמטכ"ל לממשלה. אין שר אחר שיכול להביא, אלא אם, אני לא יודע, הממשלה תתכנס, תסמיך שר אחר. אבל
רק שר הביטחון.
שר הביטחון לא מביא רמטכ"ל. ואי אפשר, ראינו את זה אגב, בזמנו, כשראש הממשלה בנימין נתניהו לא רצה למנות את אביב כוכבי, רצה למנות את אייל זמיר לרמטכ"ל, ושר הביטחון, ליברמן, פשוט הודיע בציבור, הודיע. ואז כאילו, כמו שאתה אמרת, גברת כהן משדרות, אז ראש הממשלה כנראה לא, אמר לו, אני לא אלך לפיצוץ על זה עכשיו וזה, אז הודיע שהבחירה שלו היא אביב כוכבי, על אפו ועל חמתו של ראש הממשלה. אין לראש הממשלה מעמד, שום מעמד בבחירת הרמטכ"ל, שום מעמד, חוץ מהכל שהוא יביא לזה, ואם יצליח לשכנע את שר הביטחון, אבל זה שר הביטחון מביא אותו לממשלה. זאת אנומליה, בעייתית מאוד, מאוד בעייתית. ולבעיה המוסדית הזאת אנחנו חייבים להביא פתרון, אוקיי? כתבתי בזמנו כמה הצעות, זה, מי למנות מפקד עליון ממש, שיהיה מסוגל לפחות לפטר, לפחות לכפות שינויים בתוך הצבא, באמצעות שינויים בכוח אדם. אבל כלום, דממה. אין לנו, אנחנו עדיין רחוקים מהאירוע הזה, נצטרך להתייחס אליו, אני חושב, אחרי שנגיד, בוא נגיד, המלחמה הזאת, מתישהו תסתיים, ואנחנו כמובן בניצחון המלא שלנו, אבל שם נצטרך לבוא בחשבון עם הדברים האלה. מה שקרה כאן, ועכשיו אני חוזר לעניין הממוקד, מה שקרה כאן. שר הביטחון, לאורך שנים, היה בגדול חותמת גומי של הצבא. היו מביאים, מה היה לפעמים? היה אומר, רגע, אני רוצה שתמנה את פלוני, אז תמורת זה אני אסכים שתמלא את אלמוני. זה היה סחר מחר. מבקר המדינה, בדוח, כשאני כתבתי את המאמר הזה על כל הנושא המינויים, אז הלכתי, קראתי לדוח מבקר המדינה מ-2011. והוא עלה על זה, והוא אמר את זה, זה היה ברור, הוא אמר שהסידור הזה הוא פשוט לא אפשרי, וגם אין לראש הממשלה שום מאמן, נגיד ראש אמן. ראש הממשלה יכול להגיד, אני חושב שזה מתאים. אבל שכנע את שר הביטחון בסדר, לא שכנע אותו לא בסדר. כאילו גמר. אין לו מעמד. ואם הרמטכ"ל לא ירצה למנות ראש אמן, ירצה למנות מישהו אחר, יעמדו כולם על הראש, לא יקרה. האנומליה הזאת היא בעייתית. אז עכשיו מגיע שר ביטחון, שהוא לא מהמיליה הצבאי, ולא משחק איתם שם סחר מחר. לא יודע, אתה יודע, תמיד יכול להיות, ארז, אני רוצה לא לחשוד בקשרים, אבל אני אומר, אתה יודע, אולי יש לו מישהו שהוא רוצה לקדם, אולי גם יש שם דברים כאלה, אני לא יודע. אבל לא משנה, כולנו אנשים והפוליטיקה היא חלק מכולנו. אבל בסופו של דבר, כשהוא בא לפעיל לסמכותו, עומד הרמטכ"ל, אומר, עצור. אני לא, זה בסמכותו אומר, לא היה דיון, כן היה דיון. אני רוצה להדגיש פה דבר אחד, ואני אעביר לך את הרשות דיבור כאן. הכפיפות של הדרג המדיני על הצבא היא מוחלטת. היא לא יכולה להיות אחרת. הצבא, מפקד הצבא, כפוף לקבינט, כפוף לממשלה, כפוף לגמרי. ואין לו שום מעמד. כשהוא לא יכול לבוא להגיד, תשמעו, אני לא מוכן לקבל הודעות בטוויטר. מי אתה? זה פשוט מוציא אותי, זה מקומם אותי. מה זאת אומרת? אתה כפוף, ואתה תקבל הודעות, אני אמרתי פעם אחת, גם עם טיירה. הדברים, אני מקצין אותם כדי שזה יהיה ברור. אתה אמרת פה עכשיו, רק אני לסיים בזה, שוודאי שטוב שיש ויכוח. זה חשוב מאוד, ואני מסכים, שחשוב שיהיה ויכוח. אבל סופו של דבר, משהוחלט משהו, זה 100% לביצוע. והצבא, ואנחנו יודעים את זה, יש לו את הדרכים שלו. כשאתה אומר להביא חלופות, אנחנו יודעים איך הצבא מביא חלופות. הוא מביא חלופות, כמו שבמשל הצבאי, מביא חלופה כזאת שאתה רק לדמיין אותה, אתה לא מצליח לעבור אותה. ואנחנו יודעים שגם החלופות האלה נכתבות מתוך מטרה כזו. אז בואו נשים את הדברים על הווייתם ונבין שהדברים האלה באמת, יש פה בעיה קשה שנצטרך לפתרון אותה. ואני דווקא, אתה יודע, אמרתי אתמול, אני שמח במשבר הזה. כי המשברים האלה מצמיחים אותנו. האירוע הזה בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל על המינויים, מצמיח. כל אחד ימצא את המקום שלו ועכשיו יבין איפה הוא חי. בבקשה, ארז.
תראה, חלק מהעניין, והוא גם הבסיס לפתרון, הוא באמת הכלים עומדים לרשות כל אחד מהצדדים. כי כל עוד הכלים נמצאים ואחוזים אך ורק בידי מערכת הביטחון, אם זה צהל או שבק או מוסד, כל אחד בתחומו, אזי אנחנו תמיד נשאר...
אגב, אבל ארץ, שבק מוסד זה שונה. שבק מוסד אין שר מתווך. יש ישר לראש הממשלה.
ראש הממשלה הוא השר, נכון. אבל אני מתכוון למשהו אחר. אני מתכוון שהסיפור של... הסיפור שבו... בואו נתמקד בצבא, כדי שלא נזלוג. כשהאחריות והסמכות והכל נמצא בידי, לא הסמכות, האחריות והידע המקצועי והכלים נמצאים רק בידי הצבא, אזי אתה לא באמת יכול להתקדם לפתרון. כי עזוב שנייה עכשיו מינויים, ועזוב שנייה עכשיו אפילו את התוכנית לגבי רצועת עזה. בא הצבא ואומר, אני חושב שאני צריך עוד שתי טייסות של F-35. למי שלא מבין, זה פחות או יותר אומר לשעבד לעשור הקרוב את כל סיוע החוץ האמריקאי פלוס. וזה גם אומר שכנראה אתה לא תוכל לקנות מספיק נגמשי נמר או...
זה ברור, אפילו חימושים.
והדרג הצבאי הוא זה שעושה דיוני הכנה, והוא זה שבודק, והוא זה שמתקשר עם הממשל, עם החברות האמריקאיות, עם החברות האמריקאיות, עושה את כל הדברים וזה, ואז הוא בא לאותה ועדת שרים להצטיידות, ועדה של הקבינט, ושם על השולחן מצגת מלומדה, שם על השולחן נתונים, שם על השולחן עובדות. צריך להיות ממש, אבל ממש, או איש מאוד 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 מנוסה, נתניהו במקרה הזה הוא כזה, כי הוא כבר ראה ושמע את כל הדברים האלה, או אנשי מקצוע אחרים, כי לא באוצר ולא גם לא במלל ברוב השנים, אין את האינסטנציה המקצועית ואת הידע ואת הנתונים שמאפשרים באמת לתת קונטרה ויכוחית רעיונית לשני הדברים. ואותו דבר נכון גם, כמו שאמרנו, בסוגיית התוכניות המבצעיות, זה ממש בריא ונכון שאפשר יהיה לשים על השולחן שתי תוכניות מנותחות, מנומקות, שמישהו מקצועי ובלתי תלוי עד ככל שניתן עושה את הבחינה ואת ההשוואה ביניהם ומביא אותם לשולחן מקבלי החלטות לדיון. ככה זה צריך להיות בכל נושא ובכל עניין, ולכן הרגל הראשונה לפתרון הוא יצירת אותו גוף מקצועי. זה גם נכון לענייני הערכה.
ארז, בסדר, אני מדבר על הערכה, אבל יש לנו לכאורה גוף מקצועי, המטה לביטחון לאומי זה תפקידו.
נכון.
לכל הגופים יש אינטרס להחליש אותו.
המועצה לביטחון לאומי זה תפקידה. לא רק זה, יש גם חוק שתומך בעניין הזה הלכה למעשה, לא צריך אפילו לחוקק. צריך ליישם, ופה נכון, מערכת הביטחון לאורך שנים לא רצתה מלל חזק, ולצערי, גם ראשי הממשלה, שרובם היו נתניהו מאז שהחוק חוקק ב-2008, גם הם, היה נוח להם שלא יהיה מלל חזק ושנקרא ועצמאי מדי, וזה משהו שצריך לתקן אותו ולתקן אותו מהר, כי לא צריך פה תיקוני חקיקה, ולא, בעיקר צריך פרסונות, בעיקר צריך אנשים, אולי סוגיה אחת שכן צריכה תיקון חקיקה, ההגדרה המסורתית של אגף המודיעין כמעריך הלאומי, היא צריכה לעבור בחינה ורוויזיה, לאור מה שלמדנו במלחמה האחרונה.
זה ברור, ארז, אבל גם ההגדרה הזאת אין לה שום יסוד חקיקתי. זה פשוט ככה השתרש עם השנים, כשקבע את זה לעצמו.
אני יודע, הוא קבע לעצמו, אבל לדעתי זה יותר מפעם אחת גם אושר ותוקף.
לא, בממשלה אין בעיה, בסדר, אני רק אמרתי שאני חושב שאין חוק כזה.
נראה
מה... מה שאני רוצה לומר בעניין הזה, כמה דברים. אחד, אתה צודק בזה שזה לא רק גופי הביטחון היה להם אינטרס להחליש את המל"ל, אלא גם לראש הממשלה. למה? לפוליטיקאים, כי זה מייצר להם, זה מצמצם את חופש הפעילות שלהם. כאילו, הם טוב להם שהדרך זה. אבל אני חושב שהמלחמה הזאת הראתה שהדבר הזה לא יכול לעבוד. אי אפשר להמשיך עם התעלול הזה שכולם משחקים את המשחק. צריך לקבע את הדברים בשני דברים. אחד, בסיפור של גוף מטה מקצועי רציני בתחום הביטחוני, שיעסוק גם בהפעלת כוח וגם בבניין כוח. בהפעלת כוח זה אומר שהחלופות, בכלל הייתי אומר, החלופות שתוצגנה לקבינט, יכול להיות חלופות שמוצגות על ידי המל"ל. שהמל"ל יעשה את הדיון המקדים ויציג את החלופות. אחרי שהוא מאבד את הדברים אצלו, מבחינה אינטגרטיבית כוללת, כי החלופה היא, הצבא זה לא חי לבד, יש עוד גופי ביטחון, ויש מערכת כלכלית, יש מערכת של יחסי חוץ, יש עולם שלם. והמל"ל חלש מאוד. אז זה פעם אחת, ברכש אותו דבר. אתה יודע, אני ישבתי בדיון באוצר לפני שבוע, ואמרתי להם, המל"ל זה גוף שלכם, הסתכלו עליי ככה וזה, המל"ל זה גוף שלנו? אמרתי להם, כן. המל"ל זה גוף המטה שלכם, שתוכלו להעריך. להעריך את הבקשות ההתקפה, ההפצצה הבלתי נסבלת של תקציבים אחרי איראן. יש פה הפצצה מטורפת שצבא רוצה ורוצה ורוצה. אז יש גוף, צריך פשוט לממש אותו. תמיד זה נחלש, כי ראש הממשלה היה בקריצות סוגר את הדברים, ונתניהו היה סוגר את הדברים עם הצבא, אומר, אמסן, זה כאילו, גם שם היה פוליטיקה חגיגה. אבל זה שני הדברים האלה, גם בתחום של הפעלת הכוח וגם בתחום של הערכה, הערכת מידע מודיעיני, אנחנו לא רוצים, אני חושב שאתה תסכים איתי הרי שאנחנו לא רוצים לייצר עוד מערכות איסוף נפרדות, ולא שום דבר. סוכנויות האיסוף יעבדו כמו שיעבדו, ייתנו את החומרים בשקיפות מלאה לגורמים שונים, וכל אחד יעשה את הערכה שלו מהמידע הגולמי הזה. נכון?
במקום לחזק, כמו שרץ ראש אמן עכשיו לעשות, כי הוא שמע...
מחלקת הבקרה, כן.
ראש אמן שמע את הלך הרוח והבין לאן הדברים הולכים, ורץ והודיע שהוא מחזק את מחלקת הבקרה, את האיפכא מסתברא.
הפוך אותה לחטיבה.
שהוא כמו אחרי מלחמת יום הכיפורים.
בדיוק.
שוב, אם תיקח עכשיו במקום תקן אלוף משנה שירד לסגן אלוף ותחליט שהתקן הוא תת אלוף, לא שינית באמת את העניין, כל עוד מדובר באנשי מודיעין שחלק מליבה של המערכת ותלויים בה מה שנקרא לעתידם, להמשכם ול...
זה ברור לגמרי, והניסיון הזה הוא... בכלל, יש לנו אינסטינקט באמת בצבא לחשוב שאם אתה מרים את הדרג, אתה קיבלת פתרון יותר טוב. כאילו, הפכת מחלקה לחטיבה, קיבלת את זה פתרון יותר טוב.
תראה בדין הבינלאומי איך זה פתר לנו כל
הבינלאומי. בדיוק מה שקרה בדין הבינלאומי. זה הפוך. תוריד, תקבל את זה יותר טוב. תמיד זה ככה. תצמצם, תקבל יותר טוב. תוריד את התקן, תהיה יותר טוב. אין פה שאלה בכלל. פעם אני אעשה אנקדוטה, כשהייתי מדריך בבה"ד 1, בא רשף ונתן לנו הרצאה, אמנון רשף, מח"ט הדגול של חטיבה 14, בקרב ה...
במלחמת יום הכיפורים.
כן, כן. תשמע, והוא אומר, אני לא מבין, למה הטייסים, הוא היה קצין שריון, איך זה, ראש גייסות השריון, מפקד גייסות השריון, למה טייסים גומרים קורס טייס עם דרגת סגם, ומתקים לא גומרים עם דרגת סגם, שגם מתק יהיה סגם. ואני בליבי, לא רציתי להגיד, הייתי שם צעיר, אתה יודע, מדריך ממך. אמרתי, לא, למה נגמור בסגם? בוא ניתן להם סגן אלוף, אולי יהיו מתקים יותר טובים. אתה מבין, זה אבסורד. אז זה המחשבה, וזה מה שאנחנו עושים. אז נחזור לעניינים. צריך שתי יכולות עיקריות. כאילו לכאורה אומרים, לממשלה היא חלשה ואין לה גוף מטה. אז אומרים, רגע, מה זאת אומרת? הצבא זה גוף המטה שלה. הצבא הוא נותן לה, מה פתאום? אין דבר כזה. הצבא יש לו אינטרסים, יש לו אג'נדה, והוא לא יכול להיות היועץ הביטחוני של הממשלה ושל הקבינט. הוא לא יכול להיות. הוא גוף ביצוע, תשאיר אותו שם. המל"ל, לעומת זאת, המטה לביטחון לאומי, זה הגוף. צריך לחזק אותו גם בצד, נגיד, מבצעי ובניין הכוח, וגם בצד הערכה, שיתנו יכולת הערכה עם חומות סיניות בינם לבין הצבא, כי כרגע, וזה מה שאמרה לי מי שאמרה לי במשרד האוצר, אני אומרת לי, רגע, במל"ל יושבים אנשים שרק לפני יומיים הם היו בצבא, אז מה, כאילו, מה אני... ברור שהכל מעורבב.
כן, רציתי...
אם אין חומה סינית זה לא יקרה. כן, ארז, תמשיך.
לא, אני אומר, רציתי להגיד לרגע שבמקום ה... הנהוג אצלנו שכל אלה שעברים הולכים או לפוליטיקה או לאולפני החדשות, שילכו למלל, אבל אז נזכרתי בשני דברים. אחד, אנחנו מכירים את רוב האנשים האלה ויודעים מה דעותיהם ועמדותיהם, ושתיים, שגם אנחנו באולפני הטלוויזיה לפעמים, אבל באמת אתה...
שלא, שפוסל במומו פוסל גם עלינו לא יהיה.
כן, שגם עלינו, אבל באמת מה שצריך, כן, אני חושב ש... זה לא סתם שאתה רואה ברוב הצבאות של המדינות הדמוקרטיות בעולם הערבי, אתה רואה שאנשי מערכות הביטחון הפורשים הולכים או לתחום האקדמיה, או באמת לתחום העיסוק המקצועי הזה. זאת אומרת, אתה הולך ל-NSA האמריקאי, למועצה לביטחון לאומי האמריקאית, ואתה בודק מי אנשים, אז יש שם באמת אנשי מערכות הביטחון וגופי הביטחון לשעבר ותחומים המקצועיים, לצד אנשי אקדמיה שמתמחים בתחומים מקצועיים.
ובדרך כלל אזרחים.
כן, וכולם על תקן אזרחים, אין שם אנשי צבא ומערכות הביטחון, ואתה יוצר איזושהי הפריה ואיזושהי יכולת ניתוח, ובסוף היועץ לביטחון הלאומי הוא היחיד שמביא על שולחנו של נשיא ארצות הברית, שהוא במקרה הזה המפקד העליון, שונה מאצלנו, הוא מביא על שולחנו את העמדה המשוקללת והמנותחת עם ההמלצות, על בסיס מה שאמרו בצבא וב-CIA וב-FBI וב-NSA ובכל שאר גופי הביטחון והערכה אחרים, אני לא מקנה, להם יש בלגן וברדק שלהם, אבל אצלנו, בהקשר הזה, כך מן הראוי היה, ואז אם היה בא הצבא ואומר ש... ממשל צבאי זה 20 מיליארד ו-5 אוגדות, אז הייתי מצפה שזה ייבחן וינותח בצורה מקצועית, ויבקשו מה שנקרא, אם צריך עוד דעה, חוות דעת נוספת, ולבוא לדרג המדיני עם דיון על, באמת על החלופות. אוקיי, זה ממשל צבאי, זה מה שהצבא אומר שהוא עולה, זה מה שגורמים מקצועיים שלנו אומרים שהוא יעלה באמת, אלו החלופות הנוספות, ויכול להיות שנחליט שזה הדבר הנכון, גם אם הוא עולה הרבה כסף.
תראה, אני אזכיר לך שלכאורה זה נכון, ולכאורה זה אפילו הניסיון כזה, לעשות דיון בנושא ממשל צבאי, שזה אנחנו מדברים עכשיו בנגיד את זה. אבל כששר הביטחון, בזמנו גלנט, היה דבק עם הרמטכ"ל, דבק, ואם אני מכיר נכון את הדברים, הוא היה למעשה, בוא נגיד את הדברים, בובה של הרמטכ"ל. כאילו, הרמטכ"ל, הוא הדהד את העמדות של הצבא. הוא לא אתגר את הצבא ובא עם עמדות אחרות וזה. מה שהצבא אמר, זה מה שהוא אמר. לא ניתן היה, כששר הביטחון מתנגד, לא ניתן היה לקיים דיון בקבינט על זה. את זה הם לא הסכימו, אז אני מקווה שאתה זוכר את זה, ששר הביטחון לא הסכים שיהיה על זה דיון. פשוט לא הסכים שיהיה דיון על זה. אז איך אתה מתמודד מול מצב כזה? זה באמת, ואנחנו באנומליה קשה מאוד. אני חושב שאין דרך זולת לקבוע את ראש הממשלה, שיהיה זה מי שיהיה, כמפקד העליון של צה"ל, באופן מוחלט, ראש הממשלה תהיה לו סמכות לתת פקודה לשין ג' בארדוב. ככה. ולתת לקבינט, כדי שיהיה הדבר מאוזן, לתת לקבינט, לתת מה שנקרא סוגי החלטות, שהן יהיו באישור הקבינט. שהקבינט יוכל לעשות override למפקד העליון, כדי שיהיה מאוזן, כי לא יהיה הדבר פרוץ לגמרי. אני, ככה אני חושב, כי אני חושב שלהתחיל לנסות לסדר, אומר, אוקיי, המפקד העליון יהיה מוסמך לדבר עד פה ועד פה, לא, שום דבר. מה דואגים? נשיא ארצות הברית שיכול לתת פקודה לטייס בווייטנאם שימרי. אז כאילו, כמה זה, בזה, מנצלים את זה, וזה, פעם אחת במאה שנה הוא נתן פקודה כזאת. אז זה, אני חושב, לא צריך לחשוש מזה, ואני חושב שזה יסדר באחת את העסק. הוא יוכל לפטר אנשים, יוכל למנות אנשים, ויוכל לעשות דברים, כאשר אני אומר, הקבינט יהיה לו סמכות גוברת במנעד מסוים של נושאים, הוא לא כל דבר התחיל לקבל אישור מהקבינט. אני חושב שזה כיוון שצריך לבחון אותו. שר הביטחון צריך להיות כמו גורם המתאם שלו לפעולה בצבא, כמו שזה בארצות הברית אגב, שר הביטחון אין לו שום סמכות לכלום. מזכיר ההגנה, הוא צריך לוודא שההחלטות של הנשיא מבוצעות. מה דעתך על פתרון כזה, ארז?
תראה, אני לא בטוח שאני הייתי רץ לפתרון הזה, אני אגיד לך למה. כי יש פה בעיה שהיא הרבה יותר רחבה רק מהעניין של הדוגמה שנתת של הצבא. הדוגמה שנתת של מזכיר המדינה היא מצוינת, כי היא נוגעת בעניין הזה. בארצות הברית השיטה השונה, הנשיא, זה ממשל נשיאותי, הנשיא הוא באמת המפקד העליון של כלל גופי וגורמי הביטחון. השרים הם כולם, לכן גם ההגדרה, זה מזכיר. הם כולם למעשה יועצים מקצועיים של הנשיא, אין להם סמכות וכוח בפני עצמם, ולכן הנשיא יכול ברצותו למנות, ברצותו לפטר.
זה יועצים מקצועיים, אבל גם התפקיד שלהם זה לוודא שההוראות של הנשיא מתממשות.
מתממשות, לחלוטין. זה בסדר גמור. אני כן חושב שצריך להסדיר בחוק את מעמדו של ראש הממשלה, כך שיהיה ברור שיש לו, כמו של אל מול השבק, ואל מול המוסד, שהוא מפקדם הישיר, והוא ממנה והוא יכול לפטר, לפחות החוק אומר שהוא יכול לפטר, בג"ץ קצת מקשה על זה, אבל כן, כמו החוק שנחקק בנושא השב"כ, שהוא אולי החוק האחרון המסודר שנחקק בהקשר הזה. גם אל מול הצבא צריך להיות חקיקה דומה שנותן סמכויות בידי ראש הממשלה והממשלה, ושר הביטחון הוא גורם מתווך, כמו שהשר לביטחון פנים, הוא גורם מדווח בענייני המשטרה וכן הלאה וכן הלאה. או מינו בזמנו שר למודיעין לאומי או מודיעין ואסטרטגיה, זה כל מיני שמות.
זה היה קוניונקטורה פוליטית,
אני חושב שלא היה איזה תוקף. אמרו שהוא יתאם ויפקח על פעולתם של השב"כ והמוסד, אבל ברור שראש הממשלה הוא המפקד העליון של העניין הזה. אני חושב שדבר אחר שהייתי שם אותו, אני לא יודע אם אפשר לשים אותו בחקיקה, אבל בוודאי ובוודאי שצריך לשים אותו בראשם של ראשי הממשלות העתידיים, שכדאי מאוד 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 ורצוי ששר הביטחון לא יהיה איש צבא, לא אלוף לשעבר ולא רמטכ"ל לשעבר. שר הביטחון צריך להיות אזרח אם זה אזרח שיש...
אבל ברור, בסדר, זה דבר עשוי, אבל איך אתה יכול לקבוע...
לא, אני לא חושב שאפשר לסדר אותו בחקיקה. אני חושב על באופן כללי, בניגוד לאמירות של איך ממנים רבת לליברמן.
לא, באמת.
איך ממנים רבת לשר ביטחון, או איך ממנים... על מי עוד, על פרץ בזמנו ועל אחרים, בסוף אם אתה בודק אחורה בצורה אבסולוטית מי שרי הביטחון הכי טובים שהיו למדינת ישראל בהיבט של החלטות שהשפיעו לאורך שנים, אז החל משמעון פרס שלא שירת בצבא,
בן גוריון
שהיה רבת בצבא הפולני, ושמעון פרס שלא שירת בצבא בכלל, ומשה ארנס שהיה 3 פעמים שר ביטחון ולדעתי ביול מין היה שר ביטחון הכי טוב במדינת ישראל שהיה, החלטות, רק אני אזכיר, כן, אפרופו המלחמה האחרונה באיראן, כל פרויקט החץ, כל הסוגיה הזאת של ההגנה האקטיבית למינה נולדה אצל משה ארנס, זרוע היבשה, מפחש, כפי שקראו לה קודם לכן, מפקדת חילות השדה, נולדה אצל ארנס, היו עוד הרבה דברים חשובים ונוספים שהוא ניסה, לא בכולם הוא הצליח, אם הוא היה מצליח עם מטוס הלוי בזמנו, אז ייתכן שהיינו היום בסיטואציה בסוגיה אחרת מול ידידינו האמריקאים בהקשר הזה, ואני מזכיר גם את סוגיית הפרדת מערך המסוקים בחיל האוויר, שהוא רוצה בכלל להעבירו לזרוע היבשה, ופה לא הצליח לסיים את המהלך. הרבה דברים טובים קרו אצל משה ארנס, ואצל פרץ כיפת ברזל היא דוגמה בולטת, בניגוד לעמדת הצבא, בניגוד לעמדת מנכ״ל משרדו שהיה סגן הרמטכ״ל לפני והרמטכ״ל אחרי אשכנזי, בכל ההקשרים הללו, אני חושב שאנחנו יכולים לומר שראש הממשלה צריך לקבל מעמד בכיר ומוגדר גם בחוק.
אבל צריך את המעמד הזה לפרוט לפרוטות, אי אפשר להגיד, כאילו, בקד העליון ולשאיר את זה באוויר.
לא,
שהממשלה היא, אתה מבין, הצבא נתון למרותה. מה זה אומר, אלוהים יודע.
אני אומר, אני מסכים, בדומה לחוק, תראה, חוק יסוד צבא הוא חוק הרבה יותר ותיק, וכמו שאתה סיפרת קודם על פשרת מפאי, הרבה יותר כללי שכולם יכולים לחיות איתו. בחוק השב"כ, שהוא חוק מעודכן יותר, הדברים כבר באים לידי ביטוי ופירוט יותר משמעותי, וצריך לקחת גם את חוק הצבא ולעדכן אותו. אנחנו בכל זאת עברו לא מעט שנים, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה אחרת עם הרבה מאוד לקחים. צריך לתקן ולסדר את העניין החוקי, אבל לא רק. העניין החוקי זה עניין אחד. העניין המקצועי, שגם הוא כבר מוסדר בחוק, הוא רק צריך להתממש, שדיברנו עליו, עניין המועצה לביטחון לאומי, כוחה, עוצמתה, מיקומה והשפעתה, ובעיקר מי מאייש אותה, זה העניין השני. העניין השלישי, אי אפשר לסדר אותו בחקיקה, הוא בסוף העניין של ההבנה והאנשים והפרסונות. אני לוקח כדוגמה עכשיו את כל סד ההדלפות מסביב החלטת הקבינט והתדרוכים. ראיתי גם היום שעמית סגל, שהוא כתב מבריק ואיש מקצוע מעולה, אבל מישהו תדרך אותו, והוא כתב לדעתי דברי הבל על סוגיית השליטה המבצעית, ומה יותר מסכן ומה פחות מסכן. ואתה רואה שמי שתדרך אותו גורם צבאי כזה או אחר, שברור מאיפה זה בא.
ארז, אני רוצה להתייחס לכמה נקודות שאתה העלית. אחד, לסיפה, לעניין התדרוכים. אומרים לי, תשמע, מה זאת אומרת? שני הצדדים. מה זאת אומרת שני הצדדים? יש פוליטיקאים שזה העבודה שלהם, הם מתדרכים, הם מטמטמים את כולנו לדעת, מתנהגים בצורה הכי בזויה שיש. בסדר? שמתי בצד. הם פוליטיקאים. זה בסדר, ככה המקצוע הזה עובד. הצבא לשחק את המשחק הזה, מה הוא רוצה להיות? גם פוליטיקאי. אתה מבין, אנחנו צריכים להפסיק לגדוע את הדבר הזה. ולא אומרים לי, תשמע, זה שני הצדדים מתדרכים. לא! זה שהצבא מתדרך, זה דבר קטסטרופלי. אסור, אנחנו מנרמלים את זה לפעמים, ואני אומר, צריך, בוא נעלי, לך אחורה, נסתכל, תקשיב, עצור. זה לא צריך להיות. זה קורה, אני יודע שזה קורה, ואני יודע שמשתמשים בזה, אבל צריך לשים מראה לאנשים, להגיד, תקשיב, אתה הדרג המקצועי, אסור לך לשחק את המשחק הזה, נקודה. אני מזכיר לך, ארז, שכשאייל זמיר נכנס לתפקידו, אני כתבתי לו מכתב. ושלחתי לו אותו, דרך העוזר שלו, שאני מניח שהוא הגיע איכשהו, אבל כמובן לא קיבלתי שום תגובה. ואמרתי, הדבר הראשון, יותר מכל, עכשיו תגדיל את הסדק, את זה, תסדר את זה, הדבר הראשון שצריך לעסוק בו, זה להכיר ולהפוך את זה לפרקטיקה של מרות הדרג האזרחי על הצבא. נקודה. להפסיק עם הדבר הזה. ואנחנו חוזרים לבור הזה. זה אחד, אז רציתי להגיד על העניין של הדלפות ולעניין של זה. אתה יודע, ז'ורז' קלמנסו אמר, שהמלחמה זה דבר יותר מדי חשוב בשביל להשאיר אותו לגנרל. זה היה אפרופו לעניין שאתה אמרת לגבי האזרחים. אני משוכנע לגמרי, באופן מוחלט, שלאזרחים יש יתרון מטורף על כל השתבה בתפקידים במשר הביטחון, ראש הממשלה וכל זה. לגמרי. וכשאתה בצבא, אתה בא עם סד כלים מאוד בעייתי ותפיסות מאוד בעייתיות. ואני חושב שזה, אני חושב שאנחנו מקבלים את זה, כולנו, גם אני, כאילו הייתי איזה חייל יומיים, אתה חייל יותר גדול ממני. בסופו של דבר, זה התפיסה הזו שהיא, יש בה, מייצרת לך מגבלות. לפעמים אני אומר שאם אתה רוצה לפתור בעיות הנדסיות גדולות, טוב שלא תהיה מהנדס. כי זה הדברים, כשאתה בא עם, 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 עם סט, אתה יודע, שמים לך רלסים, אתה לא יכול לצאת מהם. אז זה פעם אחת. לעניין של ה...
כשיש לך פטיש, אז...
מסמרים, כן.
כל בעיה עם מסמר.
תראה, זה אני אומר על הצבא, אני אומר שטוב יסתסק רק בהפעליו בניין כוח, שהוא יהיה פטיש במסמרים ולא יתעסק עם שום דבר אחר. אבל בסדר, שם אנחנו... ואסור לנו להרמל, להסכים לתופעה הזו. לגבי הסיפור של... של, נו, מה שדיברת על המינויים, ותראה, אני כתבתי מאמר בזמנו עם קובי על, על איזה, זאת אומרת, איזה מינויים צריכים בקרה נוספת ולא יכולים לשאיר. למשל, ראש אמן, לא היית רוצה שתהיה בקרה נוספת על ראש אמן, פקד חיל אוויר. תפקיד, יש תפקידי מפתח בצבא, מטפש למשל, תפקיד, שאותו צריך לפרק, אנחנו יודעים, אבל בינתיים מחפשים לו מועמדים, כן? מטפש. יש תפקידים שאתה אומר, בוא נערובק, אני רוצה שתהיה בקרה אזרחית על העניין הזה. אי אפשר לשאיר את זה ככה. בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, הוא מבין לו מועמד, זה אומר לו זה, כן, לא. שיהיה שימוע, שיהיה הבנה, שיהיו דברים. יש תפקידי מפתח כאלה. ואני חושב שאנחנו צריכים להגיע לזה. ואמרו, אמר לי מי שאמר, ברגע שפוליטיקאים התחילו לדבר, ולזה, אז התפקידים יהיה פוליטיזציה. ואני אומר, תגיד לי, השביעי לחודש, המחיר ששילמנו עליו, לא שווה את המחיר שאתה חושב שיהיה פוליטיזציה? תגיד לי, אנשים כאילו, תראה מה שילמנו על, על חשיבת העדר, על כאילו, הדבר הזה, ואנחנו לא משתחררים מזה. אז אני חושב שזה דברים שצריך איכשהו לטפל בהם בחוק הצבא חדש, חוק זה, אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים, המוסד אין לו חוק, ניסו לקדם, אני זוכר, אני יודע, פשוט, ניסו לקדם חוק למוסד ולא הסתייע, לא, אין חוק למוסד. ואני ראית, לא שמתי לב שכשבפעולה שלו באיראן, הוא נתקע בגלל שלא היה חוק. עשו מה שצריך לעשות. לפעמים אתה יודע, אולי אתה יודע, איך צריך שהדברים יהיו. אבל בגלל שכבר יצא חוק לצבא, אחרי מלחמת יום כיפור, ואנחנו תקועים עם, עם האנומליה הזאת, יכול להיות שאין לנו ברירה אלא לתקן את הדברים. אז ארז, לסיכום, יש לך מילות סיכום לצופים הנאמנים שלנו?
תראה, רק אולי לסגור ולמסגר. אנחנו אמרנו... שכדאי ורצוי שיהיה שיח ויהיה ויכוח.
לא בציבור, לא ציבורי.
כן, כן. השיח והוויכוח צריכים להיות מקצועיים וצריכים להיות בתוך החדר. לפוליטיקאים מותר לתדרך ולפוליטיקאים מותר לדבר. הצבא צריך לעשות. מעשיך יוכיחוך. לא התדריך לכתב הצבאי התורן. שיגיד שאם הרמטכ"ל לא יגיד, לא ייתנו לו את התוכנית שהוא רוצה, אז הוא יתפטר. לא מבין בדברים האלה. אז אמרנו, ויכוחים כן, בתוך החדר כן, לא תדרוכים ולא דיבורים. אמרנו שצריך להסדיר ולעדכן את חוק יסוד צה"ל, שהוא כבר זקן ומבוגר, על בסיס לקחי המלחמה האחרונה. ואמרנו שכדי שלדרג המדיני יהיו את הכלים הנחוצים והנדרשים, אזי כדאי שהמועצה לביטחון לאומי, ופה לא צריך חקיקה ולא צריך תיקון חקיקה, תקבל את הכוח, תקבל את האנשים, ותוכל באמת להוות כלי ניתוח, כלי הערכה, וכלי להבאת הנתונים בפני הדרג המדיני, שיקבל את ההחלטות הנכונות.
טוב, תודה רבה. והמילים הטובות שלך, ארז, והיכולת שלך לסכם את כל מה שדיברנו, כמו איזה צ'אט ג'י-פי-טי כזה אנושי. אני אומר, תודה רבה למי של הצופים שלנו, וניפגש בפודקאסט העשירי.
העשירי.
מתקדמים.
שבת שלום לנו.
שבת שלום לכולם.